רגע, אני רוצה לדבר איתכם היום קצת על רבי עקיבא. דרך רבי עקיבא, קצת לברר את היחס שלנו לתנאים, לאמוראים, לחכמים שבכל דור. רבי עקיבא, הוא לא תמיד היה רבי עקיבא. נכון? נכון את הסיפור רבי עקיבא שהוא היה רועה צאן. היה, כפי שהוא מעיד על עצמו, היה עם הארץ, הוא לא ידע תורה. הוא לא היה בן עמי. כן? כי אבא של אשתו אמר שאם הוא היה יודע משנה אחת, פסוק אחד, אז ודאי לא היה אוסר את כל הממון שלו על הבת שלו. אתם מכירים את הסיפור? אבא של רחל, אשת רבי עקיבא, אמר לה שהיא תתחתן עם רבי עקיבא, אז אני אדיר אותך מממוני, כי בנדר לא תוכלי ליהנות מהממון שלי ולא לא אעזור לכם ולא אתמוך בכם. משמע, הוא אמר שאם רבי עקיבא יודע אפילו משנה אחת, הלכה אחת, אז בסדר. משמע שרבי עקיבא היה מארץ מומחה, מה שנקרא, הוא לא ידע אפילו משנה אחת, תודה רבה. משנה אחת, אפילו הלכה אחת, זה המארץ גמור, מה שנקרא, המארץ קיצוני. הוא לא יודע שום דבר מהתורה. טוב, אנחנו מכירים את המשך הסיפור, שרבי עקיבא ודאי לא נשאר עם הארץ, אלא הוא התחיל ללמוד תורה בגיל 40, ככה מתארים, כבר באחד המדרשים שהוא יושב בכיתה, עם אחד הבנים שלו. הבן שלו לומד בגיל 5, 6, 7 בתלמוד תורה, ורבי עקיבא יושב לידו כתלמיד. הוא התקדם יחסית מהר רבי עקיבא, ועליו מתגדל מאוד בתורה, והיו לו 24,000 תלמידים. חז"ל לא אומרים 24,000 תלמידים, אומרים 12,000 זוגות. זה ביטוי מעניין, אנחנו יודעים חשבון. אבל לא, הם היו בזוגות, הם היו חברותות, הם היו חברויות. כן, ולא נהגו כבוד זה בזה, ולכן הם כולם מתו במגפה, משונה. טוב, זה כל עניין של ספירת העולם. אבל אני רוצה להתפקד פה ברקיבא, רבי עקיבא. רבי עקיבא, שהוא היה עם הארץ, ואחרי זה הוא נהיה תלמיד חכם. מה ההבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם? בפשטות אפשר לחשוב שעם הארץ, כמו שאמרנו, לא יודע כלום. הוא רק דברים ארציים, דברים שקשורים לאדמה, לגשם, לחומר, וזהו מומחה גדול. עם הארץ הוא לא רשע. לא, רחל לא הייתה מתחתנת עם רבי עקיבא אם לא היו לו מידות טובות. היו לו מידות מאוד טובות. כן? היה אדם עדין, אבל הוא לא ידע את התורה בכלל, לא ידע שום דבר. אפשר לחשוב שם הארץ הוא לא יודע את התורה, הוא רק יודע דברים מרציים, ותלמיד חכם יודע את התורה. זה השינוי בין עם הארץ לתלמיד חכם. אבל זה לא נראה שזה מספיק, ההסבר הזה. כן, ההבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם זה לא רק אי ידיעת התורה וידיעת התורה. למה? כי חז"ל מלמדים בגמרא, תראו פה מצד ימין למעלה, כתוב ככה, תניא אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, מעיד על עצמו, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם, תביאו לי איזה, תגישו לי איזה תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. כן, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אני רציתי לקחת תלמיד חכם, ולנשוך אותו כמו חמור. למה כמו חמור? מי נושך יותר, חמור או כלב? כלב דרכו לנשוך, חמור הוא לא... הוא לא כל כך נושך, כי אני לא יודע מה, מצבנים אותו. אמרו לו תלמידה, רבי, אמור ככלב. לא יודע, נשאר כמו כלב. כלב, זה נשיכה, זה היה כואב. אמר להם, לא. זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. הכלב הוא נושך, אבל הוא לא שובר עצמות. זה כואב מאוד, אבל זה חולף. אבל כשחמור נושך אדם, חס ושלום, שובר לו את העצמות, זה לא חולף. שובר אותו לגמרי, הוא לרסק אותו. לא רוצה לפגוע בו, הוא רוצה לרסק אותו. אמר רבי עקיבא, אני אלמד אתכם מה ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ. ההבדל הוא עצום, יש פער. תהום פעורה בין תלמיד חכם לעם הארץ, עד כדי שעם הארץ בטוח שתלמיד חכם זה משהו שצריך לשבור. הוא דבר מיותר, הוא דבר מזיק, הוא דבר מפריע. הוא דבר מאיים, הוא דבר גרוע, צריך לשבור אותו. מה צריך לשבור? כן, התורה אומרת לשבור, לא שוברים דברים, זה בא לתשחית. אבל מה צריך לשבור? דברים שהעבודה הזאת צריך לשבור. הדבר הכי צריך לשבור, התורה. מצווה לשבור. השחט, שרוף, כתת, לשבור צלמים, לשבור עבודה זרה. אז אומר רבי עקיבא, תלמיד חכם זה משהו שצריך לשבור אותו, צריך למחוק אותו מהמציאות. ככה חשבתי, ככה הוא חשב. רק בגלל שהוא לא ידע את התורה והם ידעו את התורה, יש פה משהו אחר. אדם שהוא עם הארץ, כמו שרבי עקיבא היה, זה אדם שכל ההסתכלות שלו על מה זה תלמיד חכם, מה המעלה שלו, מה היתרון שלו, מה הוא מביא לסביבה שלו, מה הוא מביא לעם ישראל, כן? הוא לא תופס את זה בכלל. ההפך, התלמיד חכם הזה הוא... אם התלמיד חכם בעיני עם הארץ הוא מיותר, בסדר, זה מיותר, אז לא, אז תעזוב אותו. לא, צריך לשבור אותו. הוא לא רק מיותר, הוא מזיק. יש גמרא אחרת שחז"ל אומרים, לא בשם רבי עקיבא, שעמי ארצות הם שואלים על התלמידי חכמים, יש להם שאלה, יש להם קושייה. קוראים לשאלה הזאת, שלוש מילים, מהי אהני? מה זה מהי אהני לן? אהני זה כמו הנאה. מה מועילים לנו אלה? מהי אהני לי רבונו? מה הרבנן מועילים לנו? איזה תועלת הם מביאים לחברה? כן? אדם שהוא מתחיל להתבגר, הוא מבין, אומרים לו, תשמע, האדם הזה הוא מהנדס בניין. מהנדס בניין, באמת מביא תועלת. האדם הזה הוא חייל. אני מבין את הערך, מבין את התועלתיות שלו, הוא תורם פה משהו משמעותי. זה רופא, זה מורה וכו' וכו'. הכל מאוד ברור, פתאום הוא פוגש את התלמיד חכם הזה. מה הוא מועיל בכלל? מה יעני לנו? מה זה? זה מיותר. אוכל חינם, חי קופת הציבור, בטלן וכו' 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 כינוי גנאי. אבל קודם כל, בבסיס העמדה שלו, המבט שלו, זה באמת לא מועיל. הנגר הוא מועיל. כן? אבל הרבנן הזה הוא לא מועיל בכלל. זה המבט של עם הארץ, וזה לא אדם רשע, הוא לא מחפש סתם להתנכל לאנשים. זה אדם ארצי, הוא בוחן את החיים מצד הגשמי, הארצי שלהם, הוא בוחן את התועלת, כן, כל אדם, כל מצוות, מה הוא מועיל לבניין החברה, בניין המדינה, בניין החיים, כן. בעיניו מישהו שיש לו ארגון חסד, זה מובן, הוא מאוד אוהב חסד, הוא כל הכסף שלו רוצה לתרום לארגוני חסד. כי אני מאוד מבין, מה איזה תועלת הם מביאים? הם עוזרים לנזקקים, לחלשים. זה מצוין, מועילים לנו. זה תועלת פנימית, עולם, חסד. אבל מה הרבנן הם מועילים? יודעים את התורה, רק יודעים, כולם לומדים, מה זה מועיל? בסדר, זה המבט של העם הארץ. למה? כי העם הארץ הזה, מרוב שהוא ארצי וגשמי, אז הוא לא יודע להעריך דברים רוחניים. זה לא דבר שמספר, זה דבר שהוא, לא דבר שהוא מעריך, זה לא דבר שהוא מזהה. ודאי לא מכיר בערך שלו, לא מכיר בחוניות שלו. כן, מה האדם צריך? אדם שיהיה לו בית, שיהיה לו עבודה, שיהיה לו בריאות. כן, רגע, ומה עם העולם הפנימי, הרוחני, הנשמתי, הקשר לקדוש ברוך הוא? זה נראה לו פחות חשוב. כן? פחות חשוב. יכול להיות שהוא אדם דתי, יכול להיות שהוא שומר על המצוות. אבל הוא עם הארץ, הוא בוחן הכל בצורה ארצית ונמוכה, והוא לא, בכלל לא מעריך את עולם הרוח. אם הוא לא מכבד את אנשי הרוח, סליחה, אם הוא חושב שאנשי הרוח מיותרים, זה אומר שבעיניו אין עולם רוחני במציאות. זה לא חלק מהחיים. כשאדם יש לו הבנה שיש רוח, יש נשמה, יש פנימיות, אז הוא מחפש אנשים שהם גדולים בזה, חזקים בזה. הוא מכבד את זה, ואופ, ברוך השם, יש רבנן, יש אנשי רוח בעולם. אבל אם אין לו שום הבנה ברוחניות, אז הוא מחפש בעיקר אנשי מעשה ולא אנשי רוח. כן? הוא לא רשע, הוא פשוט אמר, הוא לא פגש את עולם הרוח. בגלל זה עולם הרוח נראה לו מיותר. ואולי אפילו מזיק, כי זה בטלני, מה אם מועילים לנו, צריך למשוך אותם, צריך לבור. כן? הוא לא נגד, הוא פשוט לא מבין את הערך. ככל שאדם יותר מבין מה זה תורה, ומה זה נשמה, ומה זה עבודת השם, ומה זה תפילה, וזה, אז הוא יודע להעריך אנשים שהם בעלי תפילה, בעלי תורה, בעלי אמונה עמוקה, זה מוערך אצלו, זה מין ציר כזה. זה ההגדרה של עם הארץ. אומר רבי עקיבא, אני, שהייתי עם הארץ, לא ידעתי מה הערך של תלמיד חכם. לא כי לא הייתי בסדר, הוא אומר, כי עם הארץ, ההגדרה שלו, הוא לא להבין מה זה תלמיד חכם. אם מישהו מבזה תלמידי חכמים, זה לא אומר שהוא רשע. זה אומר שהוא פשוט לא מבין. הוא לא מבין בעולם הרוח. הוא לא מעריך את עולם הרוח, הוא לא סופר את עולם הרוח, הוא לא נחשף אליו. הוא מסכן, הוא מלא. כן, לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר מה, איזה שדרן רדיו, שהצבן אותו משהו שהרב שמואל אליהו אמר. הרב שמואל אליהו אומר את האמת. לא תיק מי קורא את זה, לא רוצה להצבן, אנחנו לא יודעים, בנחת הוא אומר את זה. אז היה איזה כתב ברדיו, אמר, שמואל אליהו, מי שאל אותך בכלל? מי שמך להביע דעה בנושא? אני הסתמרתי ששמעתי את זה, לא שמואל, לא התרגש מזה. כן? שמואל אליהו, מי אתה מי שמך? אדם הזה, הוא כתב הזה, הוא רשע? יכול להיות, יכול להיות שהוא לא רשע. הוא פשוט אמר את זה. הוא לא זכה לפגוש את עולם הרוח, את עולם התורה, את עולם הנשמה. לכן, כל זה נראה לו מפעל מיותר. כן? למה כל הזמן רוצים לקצץ בתקציבי הישיבות וכל מיני, זה כל הזמן מלחמה פוליטית. כן? כל הזמן, כל פעם שמרכיבים ממשלה, יש מלחמות בין המפלגות, שהמפלגות הדתיות חרדיות מוצאות תקציבים לישיבות, והמפלגות, חלק מהמפלגות הלא דתיות, אז הן לא רוצות את התקציב. שיש כל מיני דברים שמתקציבים, תקציבים, לא יודע מה, את ענף הפינג פונג, את ענף האתלטיקה קלה, תקציבים כל מיני דברים כאלה. לא יכול להיות מתנגד לתקצוב של זה, אם יש מספיק כסף, אז בואו נתקציב גם כל מיני דברים כאלה שאוהבים לעשות את זה, כן? חוגי טיסנאות לילדים, זה בואו נתקציב את זה דרך המתנסים, העיריות, כל הדברים האלה. אבל נגד הלימוד התורה, נגד החזקת ישיבות קטנות, לימוד התורה, ישיבות גבוהות, כל אלה וזה, יש איזה, יש מאבק סביב זה. ולרוב לא נראה לי שזה מרשעות. זה פשוט בעיני אנשים שיש להם מבט אמרצי, ארצי. זה פשוט בזבוז כסף. ההפך, אם לא ניתן להם את התקציבים, אז לומדי התורה יהיו בדוחק, והם יהיו מוכרחים לצאת לשוק העבודה. ואז הם יהיו... זה תועלת. הם יעילים. זה חיים יעילים. כן? עד כדי שאלה שלא רוצים את התקציבים לישיבות, הם שחושבים שהם עושים חסד עם לומדי התורה. נסגור אותם, דחוק אותם לפינה, נקצץ ונקצץ ונקצץ, כן? לטובתם אנחנו רוצים לקצץ. מה? הם לא רשאים, אני חושב. הם פשוט לא מבינים. כן? אם הפקידים, שרים, לא יודע, האנשים האלה היו מבינים מה הערך של תורה ועם ישראל, מה הערכו של העולם המוכני שלנו, הנשמתי שלנו, כן? או, היו שופכים כאלה תקציבים על עולם התורה, כן? וזה אנשים, הם לא רשאים, ארגוני חסד הם מאוד בעד. ארגוני תורה, מוסדות תורה, לא, לא. טוב, ברוך שהתורה בישראל הולכת, פורחת וגדלה בצורה שאי אפשר לתאר, והדבר כזה אלפי שנים, כל כך הרבה לומדי תורה. ככה, שמואל אליהו עושה חשבון הזה. אבל, זה בעצם העמדה הזאת. העמדה של עם הארץ. אני מסביר את זה פה, תראו פה מצד ימי למעלה, יש פה כמה משפטים של המהר"ל על אותה הגמרא שם. האדם שהוא חומרי, כלומר, הוא לא רשע, אבל כל החיים שלו סובבים את החומר. כל הבוקר כדי לעבוד, זה להתפרנס, כדי ליהנות, כדי להחזיק את המשפחה שלו, הוא קוראים לזה החומר, החיים שלו סובבים החומר. הוא רוצה לבטל לתלמיד חכם שהוא שכלי. שכלי הכוונה הוא מבדל. הוא רוחני, לא? הוא אינטליגנטי, כן? החומרי, שהוא רק חומרי, הרוחני נראה לו כזה משהו לא ברור, משהו מיותר, משהו לא מועיל ומזיק. צריך לבטל את השכלי. החומר נלחם כביכול ברור. זה מפני כי החומרי הוא היעדר השכלי לגמרי, עד שאין לו מציאות מצד החומרי. כן? השכלי הזה, הרוחני הזה, מאיים עליו. הוא מאיים עליו, הולך לבלוט. כי מה השכלי אומר לחומרי? מה הצד הפנימי, הרוחני, הנשמתי אומר לצד הגשמי, הגופני? הגוף הוא לא כל החיים. החיים לא מתחילים נגמרים בגוף. הגוף הזה הוא משכן לנשמה. הגוף הזה בא לעבוד אצל הנשמה. החומר הזה בא להיות בסיס לרוח, לשכלי, לנבדל, לאלוקי. כן? החומרי חושב שזה למחוק אותו. הוא לא מבין שזה לתת לו את הערך. זה כמו שהגוף, נכון, יש לנו כל מיני נטיות ותכונות ותאוות ויצרים. הגוף שלנו, אנחנו, יש לו הרבה הרבה רצונות בגוף שלנו, כן? פתאום אחד נכנס לאיזה קריזה, יגיד, טוב, די, נמאס לי כבר מהנשמה הזאת. צריך להוציא פה את הנשמה מהגוף, כי מפריעה לגוף. אם מפריעה הגוף פה, הוא יודע מה הוא רוצה. הנשמה הזאת כל הזמן, לא, לא כדאי, זה לא טוב, זה יפגע לך, זה לא מוסרי, זה לא צנוע, זה לא פה, זה לא שם. הגוף לא רוצה את הנשמה. מה קורה שהגוף מוציא את הנשמה? גם אין גוף. הוא לא רק לא יתקיים, לא יהיה לו שום ערך, לא יהיה לו שום, הוא לא יגיע, הוא לא ישלים את הייעוד שלו. כן? הגוף עומד בזכות הנשמה. והגוף בא לגלות את הנשמה, במידות שלו, במעשים שלו, במצוות שלו. אבל עם הארץ, מישהו רק גוף, הוא לא רואה את זה. טועה בזה, ככה ביקי אומר, זה אובייקטיבי, ככה זה. כן? אז מה צריך לעשות? אם אנחנו רואים שיש זלזול בתלמידי חכמים בדור, מה צריך לעשות? צריך לעשות תקנות חירום שחייבים לכבד אותם, צריך לזעוק, זה לא יפה, מה פתאום, איך אתם מבזים אותם? לא. צריך להסביר עצמנו, לכולם, לעם ישראל, שתלמיד חכם יש לו ערך גדול מאוד בעולם. אנחנו חייבים אותו. בלבדו, בלעדיו, אנחנו עבודים. איך עושים את זה? זה פשוט לגלות לעם ישראל, להתחיל לגלות לעצמנו, את העולם הרוחני. ככל שאדם יש לו עולם רוחני מפותח, יש לו מקום לאמונה, לעבודת השם, לעבודת המידות, כל העולם הזה של עבודת השם, יראת שמיים, כל הדברים האלה, ככל שהם יותר נוכחים בחיים שלו, באופן טבעי, הצדיקים, תלמידי החכמים, רבנן, כולם מקבלים אצלו מקום של חשיבות. ככל שהעולם הרוחני שלו יותר מצומח, אז כל האנשי רוח האלה הם יותרים, מזיקים, צריך לשבור אותם, ולהספיק את הצדיקים וכולי. כן? אבל תלמידי חכמים זה לא רק, הכבוד לתלמיד חכם זה לא רק מבטא את העולם הרוחני של האדם, שהוא מעריך תלמיד חכם, כאן נכנודו, רוצה לשמוע את הדברים שלו, לקבל אותו, לקבל בנו ייעוץ וכו'. זה לא רק מבטא את העולם הרוחני של האדם, זה לא רק שיקוף. אם אתה מכבד את תלמידי חכמים, משמע שאתה מכבד את התורה ואת הרוחניות ואת כל העבודה השם. זה לא רק זה, אלא לכבד תלמידי חכמים, כלומר להכיר את המקום שלהם בחברה, להכיר את התועלת המרכזית שלהם באומה, זה מקדם את האדם, זה בונה את כל החיים הרוחניים שלהם. כן? כי כתוב בתורה שצריך לדבוק בו, צריך לדבוק בהשם. איך עושים? אז שואלים, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? אש אוכליו, אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא, אש כזה, זה משהו לא גשמי, לא נורמלי, זה אפשר לדבוק, אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא. אז יש שתי תשובות בדבר, שתי מקומות מחזק. מקום אחד, לדבוק במידות של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, מה כתב החום, מה הוא חנון, תחנון. כן, ללכת בדרכיו, דרכה. דרכה ממש אנחנו לא משיגים, אבל יש כל מיני מידות. חסד, רחמים, ושהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם הבריאים. ללמוד מאיך שהוא פה מנהיג את העולם, לדבוק במידותם. מקום אחר בחז"ל, לדבקה בו, לדבוק את תלמידי חכמים. לא תלמידי חכמים, לשמש אותם, לקבל מהם הדרכה, ללמוד מהם, קודם כל זה ללמוד מהם. לדבוק בתלמידי חכמים זה לא דווקא לסחוב להם את התיק, או ללכת... זה ודאי דבר טוב לסחוב לכל מיני אנשים את התיק, אבל בעיקר ללמוד מהם. להיות קשור אליו, כן? כשאדם הוא קשור לתלמיד חכם, זה מקשר אותו יותר לקדוש ברוך הוא. כשאדם רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא והוא לא רוצה להתקשר לתלמידי חכמים, הוא לא יתקשר לקדוש ברוך הוא. אי אפשר. הוא קופץ מדרגה גבוהה מזה. תלמיד חכם הוא איזשהו משהו באמצע כזה, מדרגה כזאת שהיא לא, כבר לא בן אדם רגיל. בן אדם שכל השיקול דעת שלו, המחשבות שלו, הרגשות שלו מסביב, עולם הרוח, עולם עם ישראל, כן, מה מטריד אותו שהוא הולך לישון? מטריד אותו שיש חילול שבת בעם ישראל, מטריד אותו שלא לומדים תורה, מטריד אותו, כן? החזון איש, פעם היה אצל החזון איש, או החזון איש או הרב שח, לא איזה החזון איש. החזון איש היה איזה מישהו סיפר, אולי סיפרתי לכם את זה. היה איזה מישהו ש... כן, תגידו לי.
אולי
תוכל להגדיר
את
הכל
המצוין.
מה?
אם תוכל להגדיר את
הכל. אה, מצוין! בסדר גמור. סליחה. מסופר על החזון, מישהו הלך להתייעץ עם החזון איש, וליווה אותו הביתה אחרי התפילה. ואומר חזון איש, טוב, אולי הרב קודם רוצה לאכול משהו, ואז הוא עושה, לא, לא, זה בסדר, מה רצית? זה, ניבנו איזה סוגיה, דנו על איזה סוגיה סבוכה באיזשהו הלכה או משהו, איזה שעה, שעתיים, הוא אומר חזון איש, טוב, הרב, אולי ניקח הפסקה עכשיו, וזה, הרב יאכל בת שחרים. לא, לא, בסדר. אז הוא הגיע איתו ככה מיון לאון עד הצהריים. והוא שאל את הרב, הרב, למה אתה לא אוכל? אז החזון איש, שמצטייר כמישהו שהיה בעיקר קשור לציבור החרדי, אמר, היום הראשון לספטמבר, וחצי מיליון מילדי ישראל נכנסים היום לחינוך חילוני. איך אני יכול לאכול? זה הפריע לו לאכול. הוא לא יכול היה לאכול, שהוא יודע שילדים נכנסים לחינוך שלא מדברים שם תורה, לא מדברים שם יראת שמיים, לא. חינוך שהוא לא ישראלי. זה כאב. הרב זצ"ל מתאר באורות שהוא לא יכול לישון בלילה. ככה הוא מתאר. הוא לא יכול לישון בלילה. על מה? על צרתם של ישראל, על ביזוי התורה, על ביזוי הקדוש ברוך הוא, מפריע לו לישון. זה אדם שהוא רחוק מאוד מעם הארץ. השיקולים שלו הם לא ארציים. יש לו כבר עולם רוחני, שהוא מרכז המחשבות שלו, הרגשות שלו. ממה הוא מתרגש? מתרגש שהוא שומע שיש עוד ילדים שעומדים תורה. ממה הוא מצטער? מצטער שיש, לא יודע, מדינת ישראל שעוד לישמעאלים, כל מיני זה. הוא לא יכול לישון בלילה בזה. לכולנו זה כואב. הסיפורים האלה. אבל יש אנשים שלא ישנים בלילה. כן? זה תלמידי חכמים כאלה. זה מה שמעסיק אותם, זה מה שמעניין אותם, זה מה שמטריד אותם, לא החשבון בנק שלהם. וכשיש אדם כזה, ואנחנו קשורים אל אדם כזה, זה מגביע, זה מרומם. זה מקרב אותנו לשם. זו הדרך. אי אפשר לעקוף את זה. שיגיד, אני אעבוד לשם, אני אסתדר. מה, רבנן, וזה, עזוב, אני אסתדר בלעדיהם, אני עם הקדוש ברוך הוא מסתדר, מתקרב, דבק, לא. ככה חז"ל מדריכים. מי מדריך את זה? שחייבים תלמידי חכמים כדי לדבוק בשם, קשר לתלמידי חכמים, לשמוע תלמידי חכמים. מי מחדש את זה? רבי עקיבא. רבי עקיבא שרצה למשוך אותם, איך שהוא נהיה תלמיד חכם, אמר, אי אפשר בלעדיהם. אין חיים רוחניים בלי תלמידי חכמים. כן, תראו פה מצד שמאל. זה מקום אחר, בדברי המהר"ל, מספר נתיבות עולם. אומר ככה. מעלת ומדרגת לומדי תורה אי אפשר לפרש מעלתם ומדרגתם העליונה. כאשר שהרי איתם התורה, אין דבקים בתורה, התורה דבקה ואין. עד שאמרו בפרק שור שנגח את הפרה, שור שנגח ארבעה וחמישה, זה שם של פרק, בבבא קמא, תניא, שמעון האמסוני, שם של אחד המורים שם, היה דורש כל עתין שבתורה. מה זה עתין? זה עת. בלשון רבים, כבד את אביך ואת אמך. למה כתוב פעמיים? אפשר היה לכתוב כבד את אביך ואמך. או כבד אביך ואמך, המילה את אפשר להשמיט אותה. נכון, ככה בחוקי הלכדות, גם בחז"ל, אפשר להשמיט את המילה את. אז רשימון האמסוני, הוא עובר על כל התורה שבכתב. כל מקום שכתוב את, אומר רגע, למה התורה הוסיפה פה את המילה? זה מיותר. אלא זה בא לדרוש משהו, בא לרבות משהו, בא לחדש עוד איזה משהו שמרומז פה בפסוק. השמעון האמסוני היה דורש כל עתי שבתורה. כן, הוא היה מגדולי גדולי ישראל. כיוון שהגיע חומש דברים, זאת אומרת כל ארבעת החומשים הראשונים היה הלך לו טוב. לעת השם אלוקיך תראה, המצווה לראה את השם. למה כתוב עת? אפשר להגיד, השם אלוקיך תראה. פירש. מה זה פירש? לא נתן פירוש, אלא פרש. מה, לא יודע, אני מפסיק לדרוש. אני עושה גדרוש, כי אני לא יודע מה זה בא לרבות. כן? אמרו לו תלמידיו, כל העתי, כל מילות העת שדרשת, מה תהיה להם? אתה פורש עכשיו, אתה בעצם גם אומר, אולי, שכל מה שדרשת עד עכשיו זה גם לא מוכרח, כי אתה לא הצלחת לפצח את כל דרשות בתורה, משהו שאולי גם הדרשות הקודמות הן לא מדויקות. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, על ההשתדלות שלי לדרוש ולהבין אותם, כך אקבל שכר על הפרישה. לפעמים אדם רוצה בכוח להסביר משהו. לא, אומר פה שמעון המצרי, לפעמים אתה זה הכי טוב, תפרוש, תגיד, אני לא מבין. ותקבל איזה שכר גדול. כי לפעמים אדם מרגיש לא בנוח להגיד, אני לא יודע, אני לא מבין. תגיד, אני לא מבין, אני לא יודע. יש איזה שכר, להיות אמיתי עם עצמך, אמיתי עם התורה שמוכל, תגיד, אני לא מבין. טוב, אבל זה לא נשאר כך, כי רבי עקיבא בא ודורש את הפסוק הזה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא, מה זה המילה את? לרבות תלמידי חכמים עד כאן. כלומר, בא רבי עקיבא אומר, מה שכתוב את המילה את בפסוק הזה, זה בא להראות שלא רק את הקדוש ברוך הוא צריך לירא, את אלוקיך תירא, אלא גם את התלמידי חכמים צריך לירא. לירא זה לא להיות משותק ולפחד, אלא זה לכבד, להעריך, לרומם, להבין את הפער בין מי אני ואיפה הוא. תלמיד חכם. טוב, זה לא לגמרי מרומז בפסוק, איפה רבי עקיבא מביא את זה? בכל עם הארץ להגיד, יופי, רבי עקיבא תלמיד חכם עכשיו, אז מה הוא דורש? שיחדנו תלמידי חכמים, מה שנקרא, הוא דואג לברנג'ה של התלמידי חכמים. כן? אז שמיך את זה לפסוק, כתוב שם צריך לראות השם, וגם לראות תלמידי חכמים. זה לא כתוב. אז המהר"ל מסביר כך. ורצה בזה, כי יש לשתף יראת חכמים עם יראת שמיים, זה הולך יחד. זה יוצא מאותו פסוק. למה? כי יראת חכמים, שוב, לא פחד מחכמים, אלא הערכה, הכבוד כלפיהם, הכרת חשיבותם בעם ישראל, יראת חכמים היא השלמה ליראת שמיים. אתה רוצה יראת שמיים? אתה חייב גם יראת חכמים מתוך זה. כן? עשה לך הרב. זה לא המלצה. זה חובה. מי שלא עושה לו רב, הוא לא בדרך לקדוש ברוך. כן? הוא לא ירא נכון את הקדוש ברוך. ואין כאן חס ושלום שום שיתוף. לא שיתוף. מה אתה, פה זה פסוק אומר לראה את השם, ובעקיבא מכניס שם גם את התלמידי חכמים, זה שיתוף. מה פתאום, מה אתה עושה שיתוף? מה אתה עושה שותפים לקדוש ברוך הוא? אתה מצרף לו את תלמידי חכמים? מה פתאום? זה פגיעה בשם. לא, לא, זה לא שיתוף. זה מסביר. מה זה יראת השם? ואיפה יראת החכמים? פה עוזר לי, חלק. נדיר כך, וזה קיראת השם יתברך, מה זה היראה? ומצד שהוא יתברך נבדל מן הכל. וכך שייך בו היראה. הקדוש ברוך הוא בכלל לא, 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 אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא נבדל, הוא מרומם, הוא בלתי נתפס, בלתי מושג, כן? וזה היראה. אם הקדוש ברוך זה משהו שאני יכול להכניס לתוך קופסה, להגיד לו, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. ואני שם את הקופסה הזאת לידי, ואין ביני לבינו שום פעם. כן? אני יכול לסמן את מעלתו, את גבולותיו, את הערך שלו, את המעלה שלו. וזהו, אין ביני לבינו שום דבר. אז יראת השם זה להבין שאתה יצור גשמי, חי בעולם הזה עם כל המגבלות שלו, עם כל החולשות שלו, האנושיים. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, מושלם, מבדל, אינסופי, בלתי נתפס. כן, טוב, זה מאוד ברור, הפער בינינו, אבל השם היא ברור. כן, אבל איך אני אפתח את הפער, איך אני אפתח את היחס הזה? הרי משהו שהוא לידי, היחס ביני לבין חבר שלי, או ביני לבין הרב שלי, המנהל שלי, או מישהו שקשור אליי, אני מבין מה היחס, הוא יותר ממני, הוא פחות ממני, יש לו דרגה יותר גבוהה, יש לו עוזר, אתה מאוד מבין את הפער. הפער בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה משהו ש... איך אוחזים? הוא לא, אי אפשר לצייר אותו, אי אפשר להגיד אותו, כן, אנחנו כאן, הקדוש ברוך הוא ממש שם, ממש ממש, ובינינו יש איזה פער ברור, איך אני מכבד אותו. לא, זה אינסופי. איך האדם יכול לכבד, להעריך, לרומם את האינסוף שהוא בלתי נתפס? איך אני אוחז, איך אני בונה יראת השמיים, יראת השם, איך אני בונה את זה, איך אני... זה? אומר המהר"ל, בשביל זה יש את רבנן. רבנן הם משהו באמצע, הם אדם. כן? אבל אדם שכל ה... יש לו יצר הרע. יש לו יצר הרע. אדם גשמי, יש לו גוף, כולה. אבל כל המחשבות שלו, השיקולים שלו, צורת החשיבה שלו, השקפות העולם שלו, הדעות שלו, הם כל הזמן, הם במקום אחר. יש לו שאיפות אחרות, שאיפות כלליות, שאיפות פנימיות, שאיפות רוחניות. כן? מה שמטריד אותו זה, זה, זה התורה, זה הטהרה, המצוות, זה מה שמטריד אותו. זה באמת, באמת מטריד אותו. זה מה שמטריד אותו, לא מטריד אותו, יש לו דליפה. טוב, יש דליפה, צריך לטפל בדליפה, יכולה תביסה על עובד, צריך לטפל בזה. אבל זה לא מטריד מנוחתו, מה שמטריד מנוחתו גם לא העובר בשב שלו, וכמה יהיה לי בפנסיה וכמה זה, זה לא מטריד. זה תמיד חכם אמיתי, זה לא מטריד אותו. הוא שם לב לדברים האלה, כי הוא שם לב לכל דבר בחיים. אבל בעיקר מטריד אותו העולם הפנימי, מטריד אותו עם ישראל, מטריד אותו השכינה, מטריד אותו התורה, הטהרה, התשובה, זה מטריד אותו. אז שאנחנו פוגשים אדם כזה, שהוא מצד אחד, הוא היה אדם כמון, הנה, הוא היה אפילו רבי עקיבא, היה לגמרי ארצי מאוד, והוא, האישיות שלו, בזכות התורה, ‫הפכה לאישיות מורמת מאה, כן? ‫הוא לא בתוך כל הקטנוניות ‫וכל הקטנות וכל הדברים הקטנים ‫האנושים כאן, ‫הוא משהו... ‫גם הוא, יש לו התמודדויות. ‫צריך לתקן את המידות שלו כל הזמן, ‫כן, ולהוסיף תורה, ‫עוד יותר להתאמץ בתפילה. ‫אבל הוא אדם, אדם מרומם. ‫אדם קצת נבדל. ‫אבל אנחנו פוגשים אותו, ‫קוראים אותו, אנחנו נקבל ממנו. ‫אז זה מבסס אצלנו ‫את היחס לנבדל מאיתנו. את הכבוד, ההערכה, את ההערצה, לנבדל, המרומן. לא יודע איפה הרב, לא יודע מה הגבול שלו, לא יודע מאיפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. לא יודע להגיד, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. כי יש לו עולם פנימי כזה עשיר, הוא כזה מרומן, שאני לא תמיד אני יכול לתרגם את זה לתבניות. יש לו תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי. זה דברים חיצוניים, ככה מגדירים מדע. רבנן כזה, רבי עקיבא כזה, חכמים גדולים שבכל דור ודור. אי אפשר... ‫לשים אותם בכיס, ‫אי אפשר לשים אותם במסגרת. ‫פגשתי פעם את הרב אליהו, ‫לא זכיתי, הרב אליהו ‫בתאום את הצעירות, ‫הרב מרדכי אליהו, ‫זכיתי פעם אחת לנגוש אותו. ‫פשוט, זה לא בן אדם. ‫לא בן אדם. ‫אבל זה משהו, זה לא... ‫זה משהו אחר. ‫זה משהו אחר, בזכות התורה שלו. ‫סיפר הרב שילת, ‫ממעלה אדומים, והתקלתי בהספט שלו על הרב ציודה. כלומר שהרב ציודה היה כזה, שכל שאלה שהיינו שואלים אותו, תמיד היה מפתיע אותנו בתשובה. יש לך שאלה, אתה כבר חשבת על שאלה, שתיים, שלוש אפשרויות של תשובות, אבל אתה מסתפק, כן, באיזה מה לעשות בסיטואציה כזאת וכזאת. והרב יגיד לך א' ב' או ג', זה לא איזה... אומר לו, תמיד הרב ציודה פתאום היה כאילו בא מאיזה זווית שלא חשבת. כן? האם כדאי לי לעשות כך או כך? פתאום אני לא רואה, מה כדאי לעם ישראל שאתה תעשה? פתאום זה השיקולים אחרים, כל תפיסת העולם היא אחרת. כן? אז אנחנו פוגשים חכמים, נותנים להם את המקום שלהם. כן, מדובר פה בחכמים, חכמים גדולים, שבכל דור ודור, המפגש שלנו, הלימוד שלנו, משמעות השיעורים, משמש אותם, משמעות אותם שאלות, הקשר לתלמיד חכם, כן? זה בונה בנות היראת שמיים. עכשיו, זה קשר ש... טוב, אנשים יש להם פחות קשר ישיר לחמים. אבל זה דרך אבא, דרך אב, דרך הבעל, אבל כשאתה בדרך כלל, מה שמואל אליהו אומר על הסוגיה הזאת? מעניין אותי, מה הוא אומר פה? צריך להסתכל פה על הסיטואציה, כן? רבנים באמת, רבנים גדולים, שיקול דעת רוחני. יש פעמים רבנים שיש להם שם רבנים, יש להם גם שיקול דעת פוליטי בכל מיני סוגיות. אני מדבר על שקול דעת רוחני, טהור, נקי. הרב אלישע ושליצקי זה צד זכיתם לשמוע פעם? הוא היה כזה. הוא היה כזה. אני זכיתי איתו בחור, ברברך. היו, הוא היה אדם. שכל מה שמניע אותו בחיים, זה לדאוג לישראל ולרוחניות שלהם. לרוחניותם שלהם, התשובה שלהם, התורה שלהם, הרוחניות שלהם, המידות שלהם. אתה רק פוגש אותו, היה לו לחיצת יד, הוא היה ממש, אתה גם מרגיש את זה דרך עד לפה. מנער את היד בצורה, אתה מרגיש אותו, זה אחרי זה שהוא היה נחלש פה, אז הוא לא יוכל לזה, לא רק, אתה רק נפגש איתו, אתה רגע, אוקיי, זה תזכורת, יש גובה, יש רוממות, יש אנשי מעלה, כן? לא צריך לבדוק אותם, איזה תואר יש להם כדי לזה, פוגשים אותם, יודעים, יודעים, יודעים שהם כאלה, כן? הרב צוקרמן, נביא אותו פעם שיעור? אני עומד בשבי, צוקרמן, יש לך רפואה שלמה. צוקרמן, מלאך השם צלוקות, אתה רק פוגש אותו, זה משהו אחר. גם כל השיח, כל המחשבות, כל השיקולים, בעד, בנגד, כל הדברים, הכל לא ארצי, הכל רוחני. כן? אז המפגש שלנו, הדבקות שלנו בחכמים האלה, לשמוע את השיעורים שלהם, לכבד אותם, להעריך אותם, זה מרומן אותם. זה לא רק מעיד שיש לנו עולם רוחני מחזק. אז לכן אנחנו מעריכים אנשי רוח. אלא ככה נהיים יראי שמיים. כן? עד שמיים זה דרך הרב. בואו נמשיך לקרוא פה. ואין שייך היראה מצד החיבור. אם אני מתחבר עם השם, אז אין פה יראה, אין פה פער. מצד שהוא נבדל מהכל ואין לו שיתוף עם זולתו. ותלמידי חכמים, הגדרה, שהם נבדלים משאר אדם. אם יש תלמיד חכם שהוא לא נבדל משאר אדם, כלומר הוא לגמרי בתוך כל השיקולים והסגנון הדיבור והתרבות של כל האנשים, אז הוא לא כל זה תלמיד חכם. כי תלמיד חכם זה לא ידיעות. התחלנו עם זה, עם הארץ זה לא יודע ותלמיד חכם זה יודע, לא. עם הארץ הוא לא יודע. והעולם הרוחני אצלו רדון. התלמיד חכם הוא לא רק יודע. התורה פעלה בצלו, דבר כזה, השפעה כזאת, שהעולם הרוחני שלו הוא המרכז של החיים שלו. כן? הוא לא כמו כל אדם. הוא שונה. וכל אדם יכול להיות כזה. זה לא מולד, זה לא כהונה ומלכות. כן? כתר כהונה וכתר מלכות זה עובר בירושה. כתר תורה מונחת בקרן זווית, כל רוצה שהוא יטול, יבוא ויטול. כל אדם, אפילו עקיבא, מהארץ גם הוא, שרצה לשבור תלמידי חכמים, הוא יעמול בתורה, הוא יהפוך לאדם אחר. ולא רק לעמול בתורה, איזה לפגוש רבנים כאלו, שהם בני אדם אחרים. אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. עשה לך הרב זה למצוא את הדמות הזאת שהיא נבדלת משאר בני אדם. סיפר אחד מהמילים של הרב ציודה, אני קצת צעיר, אני לא צריך לדיבוש את הרב ציודה. נפטר אותה שם א', אז אני לא הייתי בישיבה, והוא, אז אחד התלמידים של הרב ציודה סיפר שהוא בא עם הבן שלו לרב ציודה. והבן שלו כל כך מסתכל על הרב ציודה ככה. נעשה כאילו לראות את הגב של הרב ציודה. אז אבא שלו אמר לו, מה אתה עושה? הרב ציודה אמר, מה אתה מחפש? הוא אמר, אני מחפש כנפיים. ככתוב, אם דומה אליך רב כמלאך השם צבקות. אלה בני חמש עשרה, שהכתוב לרב ציודה יש כנפיים. כן? היו לו כנפיים. אבל זה כנפיים פנימיים, זה מעוף רוחני, אישיות כזאת, לא לדבר גבוהה גבוהה, לחיות גבוהה גבוהה. בואו נמשיך לקרוא פה. תלמידי חכמים שהם נבדלים משאר אדם, גם כן מצד השכל שיש בתלמיד חכם, שכל הכוונה התכונה הנבדלת, הרוחנית, כמו שהוא התברך נבדל מהכל. תלמיד חכם הוא בכיוון הזה של הקדוש ברוך הוא כביכול. וכך, התלמיד חכם שיש לו דבקות עם השם יתברך בערך שער אדם, כלומר יותר משער אדם, והשם יתברך נבדל מהכל, והתלמיד חכם נבדל משער אדם, כלומר הקדוש ברוך הוא נבדל מהכל, התלמיד חכם הוא נבדל מבני אדם, לפיכך, אם אין לאדם יראה מתלמיד חכם, אם הוא לא מבין מה בינו לבין אותם רב צבי יהודה עם הכנפיים, בין אותם חכמים וצדיקים עליונים של הדור, הוא משותף עם התלמיד חכם לגמרי, התלמיד חכם, טוב, יש לו זקן, אין זקן, יש לו חליפה, אין חליפה, טוב, זהו, למדתי איתו, הייתי בשבט, למדתי בכיתה, מה זה, הוראה וזה. אם ככה הוא חושב, מבלי יראה מן התלמיד חכם, בזה עצמו, כאילו יש לו שיתוף עם השם יתברך. אם הוא מושיב את התלמיד חכם, שוב, התלמיד חכם הגדול הזה, לידו בספסל להגיד, אנחנו שווים, שיתוף, זה אומר לו, הוא לקח את הקדוש ברוך הוא, שם אותו ליד הספסל, אנחנו גם שווים. טוב, הקדוש ברוך הוא, אתה יותר חזק ממני, אתה יכול לשלוט פה, אבל תכלס, אנחנו לא... זה חוסר יראת שמיים, חוסר הפער בין איפה שאנחנו נמצאים, איפה שהנבדל. כי לפי ערך שער בני אדם התלמיד חכם, לעומת שער בני אדם, תלמיד חכם יש לו דבקות יותר עם השם יתברך. ולכן הוא, התלמיד חכם, נבדל משאר אדם. והרי זה מבטל היראה של השם יתברך, שצריך שיהיה אדם נבדל מן השם יתברך לגמרי. אם הוא לא מכבד את החכם, אז הוא גם לא מכבד את השם. אם הוא לא ירא ומבין את הפער בינו לבין החכם, הוא גם לא מבין את הפער שיש פער בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה ש... כן.
לכל רב שמלמד תורה,
זהו, זו שאלה מאוד מאוד, רמזתי לזה כמה פעמים, שיותר שיהיו כנפיים. אם יהיו כנפיים, כלומר, אם זה מאוד ברור שזה מין רבנים כאלו, תלמידי חכמים כאלו, שאין, לייטמן דפאלי, ואין מחלוקת, זה מאוד ברור, אבל יש אפשליצקי, הרב אליהו, טוב, זה דמויות שוודאי עליהן מדבר המערב. ויש אנשים אחרים מהקצה השני שהם רבנים, אבל אם זה לא, זה לא, מרגישים שצד, זה לא, לא, לא על זה מדובר. יש שם הרבה רבנים, תמיד חמים באמצע, שאני לא יכול לציונים, כן? אני לא יכול לציונים. זה לא נכון לגבי כל מי שקוראים לו רב. ודאי צריך לכבד אותו. יש כן כבוד התורה, כבוד הרבנים, יש כבוד לכולם. אבל השאלה אם אני יכול לקבל ממנו את הדבקות הזאת, את היראת שמיים, אני יכול לקבל. כי לא כל רב הוא תמיד חכם. מסתדר לכם? לא כל רב הוא תלמיד חכם. הוא יודע המון תורה. למה אני אומר? זה כשהרב חרל"פ, שמעתם פעם על הרב חרל"פ? הרב חרל"פ, הוא היה ראש ישיבת מרכז הרב, אחרי שערת קוף נפטר, הרב ששערי חסד בירושלים, והוא, כשהוא התמנה להיות רב השכונה של שערי חסד, שזו שכונה של המון המון תלמידי חכמים, הרב שלמה זלמן אוירבך היה גר שם, כן, שמירת שבת כריכתם, והיו שם גדולים. אז היה טקס כזה שהכתירו אותו כרב, ואימא שלה ישבה בצד ובכתה. הבן שלה פנייה רב של שערי חסד, למה את בוכה? אמרתי, לא רציתי שהוא יהיה רב, רציתי שהוא יהיה תלמיד חכם. זה מהלשון שלא מבינים שיש איזה, זה בדרך כלל רב הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם הוא רב, כך זה צריך להיות. אבל תלמיד חכם זה מדרגה פנימית יותר. עליונה, ורב זה גם יכול להיות רב, הוא מתפקד כרב, המושב, הקיבוץ, זה בסדר, זה תפקידים חשובים מאוד. ורובם באמת גם תלמידי חכמים. אבל תלמיד חכם, איך שהמהר"ל מצייר אותו, ואיך שהרב מצייר אותו, זה מישהו שהוא מורם מעם. ולא כל רב זוכה למדרגה הזאת. אולי עם הזמן, עסקו לזה, זה הרבה. אז מה שהמהר"ל מדבר פה, לדבוק בתלמידי חכמים, נראה בהם, לכבד כל רב, ודאי שאנחנו מכבדים. ודאי. כן? אם אנחנו לא מכבדים רבנים, זה אנחנו מבזים את עצמנו. זה לא עניין של הכבוד שלו, הוא לא אכפת לנו. זה מבזים את עצמנו, הוא רב בישראל, אנחנו עובדים אותו. אתה יודע, מכבדים את התורה, במעט ובהרבה. גם אם זה מלמד של כיתה א', שהוא צעיר וזה, אנחנו מכבדים אותו, הוא הרב של הבן שלי, הוא הרב. כן, מכבד אותו, כמה כבודו. לא הצגה בשביל הבן שלי שהוא יראה שמכבד. הוא מורה הוא רב בישראל, הוא מורה, הוא ילדים, הוא רב, ודאי שאנחנו מכבדים. אבל מה שהרב המהר"ל מדבר פה על שזה בעצם האמצעי החיוני לבנות את היראת שמיים שלנו, זה מדובר בתלמידי חכמים גדולים שיש איזו תחושה שהוא נבדל מאיתנו, שהוא מורם מעל, שהוא בעולם הזה, אבל יש קצת שהוא לא כל כך גם בעולם הזה. זה, על זה המהר"ל מדבר. התחלנו עם זה שרבי עקיבא, הוא אומר שהוא היה מהארץ והוא רצה לשבור את התלמידי חכמים. בעיניו התלמידי חכמים הם מיותרים, לא יעילים ולא מועילים ומזיקים ומפריעים. ומזה אנחנו מביאים שההבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם זה לא רק אי-ידיעת התורה ואי-ידיעת התורה, אלא זה סוג של טרנספורמציה. זה שינוי, שינוי של האדם, התרוממות של כל האישיות שלו. כן, מחשבות אחרות, שיקולים אחרים, רצונות אחרים, דאגות אחרות, כן? שינוי פנימי. עד כדי שמי שהוא חי את הצדדים הארציים, הוא לא יכול לזהות את הערך של זה. זה לא נכנס לתבניות, זה מהנדס, זה רופא, זה חייל. אני מבין מה התועלת של פלוני אלמוני. זה מה הוא, מה יענן הרבנן, מה הוא מועיל לנו. לא מבין בכלל, לא מעכל אותו, לא תופס את המדרגה פה שמתגלה בתלמיד חכם. וזה מורה על עניות רוחנית, כן? בדרך כלל הביזוי של התורה, הביזוי של החכמים, נובע מהמרץ, לא מרישות, כן? פשוט לא מבינים מה התועלת של זה, זה נראה להם מיותר. מה הרב הזה אומר לי מה לעשות, מה השמואל אליהו הזה, מה מעניין אותי, מה הוא חושב בכלל, מי מינה אותו, עוד נותנים לו כסף מהמדינה, צריך לקחת לו את המשכורת בגלל שהוא אמר משהו שפריע לי, שהוא לא פוליטיקלי קורקט, כולי, כן? והדרך לצאת מהדבר הזה, זה בעצם מפתח את העולם הרוחני שלנו, בכל עם ישראל. ככל שהעולם הרוחני מתפתח, שעם ישראל מתעורר לתשובה, פתאום מבין, אני כל כך רוצה ללמוד תורה, אני כל כך רוצה לעשות מצוות, כל כך רוצה לעבוד על עצמי, על המידות, הצניעות, על הזה, על המחשבות. והנה אני פוגש איזה דמות, שיש לו, אני פתאום יודע להרים, וואו, כל הדברים שאני כל כך רוצה, כל העולם הרוחני הזה שנחשפתי אליו עכשיו, אני כל כך רוצה להשיג ממנו, לקנות ממנו, להתרומם ממנו, אני רואה פה איזה דמות שהוא קנה הרבה בזה. כל הזמן גם ממשיך ומוסיף אותו תמיד חכם. אז זו הדרך, לפגוש את זה, כדי שאנחנו נבוא לכבוד התורה, זה, בוא נגיד ככה, חוסר כבוד התורה נובע מעולם רוחני רדוד, רדום, והנושא הוא לא לבוא לזה ידי זה שהעם ישראל חבית חכמים. זאת אומרת, ידי זה שהעם ישראל הכיר את העולם הרוחני שלו, שהעולם עבודת השם, והעירת שמיים, והאמונה, והביטחון, ואת כל המידות, וכל הדברים האלו יהיו נוכחים בחיים שלו. כשזה יקרה ויחבית חכמים. נוסיף פה עוד המערב, שכבוד החכמים זה לא רק יהיה תוצאה מזה שאני מעריך את עולם הרוח, זה חשוב בעיניי, אז האורח, החכמים האלה, הם אנשי רוח גדולים, אז אני מכבד אותם, אלא זה שאני מכבד את אנשי הרוח, זה שם אותי על המסלול ליחס הנכון של יראת שמיים. יראת חכמים, לא פחד, אלא היחס, הכרת הפער, מה ביני לבינו, כן? הוא שם אותי על המסלול שאת השם הלוקח, תראה. מי שרוצה להיות עובד השם, מי שרוצה שיהיה לו יראת שמיים, אז זה בא דרך יראת החכמים. החכמים שהם כאלה, כן? יש מדרגות, אני לא מחלק ציונים, אין טוב לאהוב אותם, די חמים, רבנים וזה, אבל אין ספק שיש כאלה שאתה פוגש אותם, אתה פשוט מרגיש שאתה פוגש משהו, משהו אחר, כן? משהו אחר. כן? מה? אצל בנות, זה יותר קשה וזה יותר קל. כי התפיסה הזאת, השקפת העולם הנכונה שנותן מקום לעולם הרוחני, מלא גם לכבד אנשי רוח, זה הרבה יותר קל אצל נשים. הגברים הם הרבה יותר ארציים. מאוד מאוד קשה להם לצאת מתבניות החשיבה החומריות הארציות ולהתחיל לפתח את עולם המושגים הרוחני שלהם. זה מאוד מאוד קשה. תמיד אומרים אצלנו בעצמם, חברים שלי שמלמדים כל מקומות, אז אנחנו מדברים. תמיד אומרים שנערות, נשים צעירות, מה שהן מספיקות בשנת מדרשה, כן, מכיניסטים לא שעושים שנה או שנתיים במכינה, לא מתקרבים ל-10% מזה. כן, זה לא מדעי, נשמע. אבל לנשים יש כישרון רוחני מולד. הן יכולות לפגוש תוכן רוחני ולהזדהות איתו. אצל גברים זה עבודה הרבה 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 יותר קשה. הם צריכים להתאמץ מאוד, הם צריכים לשבור את הראש, הם צריכים ללמוד את אותו הנושא המון. כן? ולכן יש צד שזה יותר קל לנשים. כן? לפגוש ולהעצים את עולם הרוח, להבין מה החשיבות של חכמים, זה מאוד מאוד, זה מאוד טבעי להם. כן? כתוב, נשים במאי זכי, בטח למדתם את הגמרא הזאת, לא? נשים במאי זוכות. שני דברים כתוב שם בגמרא, שהן מוליכות את בניהם לתלמוד תורה, לבית מדרש, ושהן ממתינות לבעליהן שיבואו בבית המדרש. מה זאת אומרת? האבא לא יכול לקחת אותו לבית מדרש את הילד. ומה קורה אם האבא לוקח? אז האישה לא זוכה בזה? מה זה מוליכות אותו לבית המדרש? כן? שמישהו לוקח את הילד שלו, תשמע, אני הולך לקחת אותך לשם. כי זה מקום חשוב. אבא שלי הביא אותי, פחותי לבוא לבד. אבל אבא שהביא אותי, זה מסר, זה חשוב, זה מרכזי. האימהות, בעיקר, מסוגלות להנחיל בילדיהם את החשיבות של התורה, את כבוד התורה, את אהבת התורה. כן, זה שהאימא מכינה עוגות לתיקוני שבוע, שולחת לבית מדרש וזה. כל הדברים האלו, יש איזה משהו, הקשר לתורה הוא יותר טבעי אצל אנשים. מצד שני, המפגש עם חכמים הוא לא כל כך מצוי אצל אנשים כמו אצל גורם. אולי נוכל ללכת לשמוע שיעורים, ללכת לדבר, להתייעץ, צריך חברותות עם תמיד חכמים גדולים. אנשים פחות זה מצוי להם. כן? אז יש צד שזה יותר קשה, אבל אני חושב שהדגש העיקרי שנשים, יש להם תכונה כזאת, תכונה מאוד מאוד... יש להם כישרון טבעי להקל דברים מוכנים. כן? לא יודע מה. שמירת הלשון. מישהו מבין ששמירת הלשון הרבה דבר אסור, אז מה הוא צריך לעשות? בואו נוקח שמירת הלשון חפץ חיים, עם באר מים חיים, כל הפירושים, כל הדברים שמסתובבים, שתלמד את זה. אז זה בחור, ילמד שמירת הלשון שנה, שנתיים, שלוש, הלוואי, אולי, זה ייכנס לו למוח ויסיק לבר שלו. איזה מטר, אסור מה שאמרתי את זה. נשים יש להם תכונה כזאת, לא מחליט, יש להם תכונה כזאת, אם שמירו פעם אחת שיעור טוב בלשון הרע, זהו, נגמר. ראיתי את זה. זהו, אין, אין לשון הרע. מה זה? איך זה יכול להיות? כן, כי הגבר הוא הרבה יותר מקובע, ועד שהוא משתנה, ועד שהוא משנה משהו, הוא משנה תפיסי חשיבה וזה, הוא צריך ללמוד המון המון גמרא כדי לקטוש את עצמו, לשבור את עצמו קצת, כדי לחדש את צורת החשיבה. נשים הן משתנות, הן גמישות, הן יכולות להקל דברים, משתנות, זה בבת אחת. לא, לא ממש בבת אחת, אבל...
מהצד השני גם יש את הסיכון של דברים, שבתורה שאנחנו
יכולות להשתנות בגלל? שהן יכולות להתפעל מכל מיני דברים? יכול להיות, אבל...
כאילו לסיכון. אם הרב אמר שאנחנו כל כך מתקעות מתורה שכל פעם אנחנו שומעות, הדברים לא טובים.
אבל זה לא באותו, זה לא באותו ערך, זה לא באותו שם. כי יש איזו נטייה טבעית לדברים שהם טוב, שהם תורה, שהם יראת שמיים, מוסר, אמונה. כל אדם יש לו משיכה לשני הצדדים, כן? אבל נשים, הרב כותב את זה בכמה מקומות בעולת ריאל, נשים יש טבע רוחני. הן יכולות לעכל, להתחבר, להזדהות עם דברי רוח ואמונה הרבה 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 יותר, כן? מרים הנביאה, יש הרבה דברים עליה, כן? זה כישרון. האמונה, הביטחון, הוודאות, בישועה, בגאולה, זה טבע נשי. תפתח אותו, הטבע הזה. לכן, זה שנשים לא פוגשות תלמידי חכמים בצורה של יום-יום, ושבוע-שבוע, וחודש-חודש, זה, לא, זה לא חיסור, אני כלומר לא צריכות את זה במינון כזה. מה שכן, צריך, כן, איזשהו תדירות. פגשנו פעם תואר שמואל אליהו, עשו את זה. הנה, אני יכול לספר לנכדים שפגשת הרב מרדכי אליהו. תוכלו לספר לנכדים שלכם שפגשת הרב שמואל אליהו, שם לב יש לך. כן? פגוש את הצדיק, כן. כן? פגוש. טוב. בסדר, יש עוד שאלות?
מה ההבדל ביחס של היהדות לבין אנשי
דת,
לבין כל שאר
הדתות, קודם כל יש הבדל גדול בכלל בין היהדות לנצרות, אז זה המון המון דברים. אבל בוא נחשוב ביחד, אני חושב שהכמורה בנצרות זה אריסטוקרטיה, זה מעמדות. זה לא בהכרח שזה אנשים שהם באמת מורמים מעם. כן, צריך להבין זה שמכבדים את הכמרים היום, כבר לא כך מכבדים אותם. אין להם איזה מעמל מאוד חשוב, כי הנצרות מאוד התרופפה. אבל רוב השנים היותר חזקות של הנצרות, האריסטוקרטיה, כמו המעמדות בעולם הנוצרי, התבססו בכוח. כן? ואצל הנוצרים, באירופה, לפני 300, 400, 500, 600 שנה, רק הכמרים ידעו קרוא וכתוב. הם דאגו שהמון העם הנוצרי יישאר אנאלפבית. כן? לא ידעו קרוא וכתוב, לא ידעו מתמטיקה. אז הכמרים שלטו במכירת קרקעות, מי מתחתן עם מי, ממש, הם שלטו בהם. זה סתם זה הריצות. זה לא מעמד אמיתי, זה לא אנשי קודש. הם מצטיירים ככאלה, אבל זה לא, זה הכל לא, זה הכל שקל. זה שקל. שקל גדול מאוד. ככה לפני כמה עשרות שנים גילו, יש איזה מנזר מאוד מאוד מרוחק. באירופה איפשהו, אני לא מבין לספר את זה. מנזר ממש, שם הנזירות נכנסות, לא יוצאות משם, זה מנזר רק נשים. כמה קילומטר משם היה מנזר של נזירים, של כמרים, נזירים, של גברים. אין יוצאים בבת, אתה נכנס שם בגיל 16-17, זהו, אתה שם בית גברות. כל היום מתפלל מהר, כל משם. הייתה עשרות שנים, גילו שיש מנהרה תת-קרקעית בין שני המנזרים. עשיסו בשמחו. זה הכל שקר, זה בלוב. לא אומר, יש כמה כמרים שהם באמת מתנזרים מהכל. סתם, מה אנשים את זה? בסדר? זה בלוף, זה שקר, זה לא אנשי קודש, זה לא אנשי רוח. דברים רוחנית.
זה לא...
זה לא...
החרדים הם
קיצוניים
או
שהם עושים? מי? מה אתה אומר החרדים?
שיש
לאדמורים. אה, לחסידים. טוב, סוגיית האדמורות, סוגיה גדולה. בדרך כלל האדמורים הם תלמידי חכמים גדולים. אנשי רוח גדולים. והזיקות שלהם באדמור שלהם, הרבי שלהם, הוא בונה אצלם הרבה מהעיר עד שם. שוב, לא אדמורים מזויפים ששולטים באנשים, ומהם כספים, כל מיני לא דברים כאלה. אדמורים באמת מורמים מהם. באמת, כן. יש כאלה, הם כאלה כאלה.
אז זה לוקח להם העיר עד שם?
מה זה?
אז זה לוקח להם
העיר עד שם? למה לוקח? זה בונה העיר
עד שם.
זאת אומרת, מרוב הערצת האדמור, שוכחים את הקדוש ברוך. לא, לא ראיתי תופעה כזאת, והמראה מתאר פה שככל שמעריצים מישהו צריך לו, את אומרת, לא לעשות ממנו אלוקים. בכלל לא נראה לי שהחסידים עושים אדמורים אלוקים. יש אדמורים, לא תורדים בלובביץ', האדמות נפלאה. אני גר בקהילה, עצמא בארץ, קהילה גדולה ממש חסידי גור. גם שומע המון קורא דברים של האדמור מגור. באמת אדם, באמת אדם נבדל, באמת אדם מורה מעל. אף אחד לא חושב שהוא אלוקים, וזה לא באמת עיריית שמיים שלו. יכול להיות דבר כזה, כן. לפעמים האדמורות זה לא יראה, זה כבר הופך להרצה. אז יש פה איזושהי סכנה. כן. הרב כותב באורות, נסיים בזה, הרב כותב באורות שצריך לראה את החכמים ואת הצדיקים. החסידות טיפלה בזה, היא עשתה את זה. אולי קצת יותר מדי, ככה הוא אומר איזה משהו כזה. קצת יותר מדי להפוך את האדמור לאובייקט המרכזי בעבודת השם. אבל הוא אומר שיש לזה מקום, כמו שגם הרב אומר. אנחנו מכבדים את עבדי חמים, אנחנו ככה יותר קשורים לקדוש ברוך הוא. בסדר. ברוכות תהיו.